שלום לכם, אנחנו בתוכנית נוספת של מורים דרך, נמצאת איתנו היום באולפן לימור סופר פטמן והרב דוקטור מיכאל לייטמן. אנחנו היום רוצים לדבר על נושא שהוא בעקבות הרבה מאוד דרישות, מהרבה מאוד גם רופאים וגם אנשים, החלטנו שאנחנו רוצים לפתוח עם הזמן הכשרת מדריכים. אבל זה ייקח עוד זמן עד שזה ייבנה, אנחנו כרגע מתחילים תהליך, אבל כדי להתחיל את התהליך היינו רוצים לברר שאלות יסוד שתמיד נשאלות לגבי כל הכשרה מקצועית, וספציפית כלפי הכשרה של השיטת חינוך הזאת שהיא מאוד ייחודית. אז זהו. נלימור, תתחיל.
אז מה הכי חשוב?
מדריכים או מדריכות?
אופה. אנחנו עדיין בחינוך בנים. אנחנו עדיין בחינוך בנים, אחר כך נצטרך לעשות את חינוך בנות.
זה נפתור אחר כך.
טוב.
כן.
אז, כי בינתיים, דרך אגב, המדריכות לוקחות ממה שאנחנו, ממה שאתה אומר, על חינוך בנים.
גם צריך להבין שבמציאות כרגע, בעולם שלנו היום, רוב הנטייה לחינוך מצד נשים. ודווקא פחות מצד
גברים. לא, אבל אצלנו בקבוצות יש...
אבל אתה לא יכול
ברור שאתה לא יכול, אבל אני אומר שזה קל שאי אפשר להתעלם.
מה שצריכים לתקן זה טבע הגבר יותר מטבע האישה, ולכן אנחנו צריכים במיוחד לתת דגש לחינוך הבנים. הבנות זה פחות בעיה. אם נשים, אם גברים היו מתוקנים בעולם, העולם כבר היה לא בחצי, ב-90% מתוקן. אישה זה לא בעיה בעולם, בעיה הגבר שהוא מקלקל את העולם. כן.
אבל אם יש דברים שהם ממש לא מתאימים לבנות באמצע, אז אולי כדאי שכן תגיד. כי אם לא, אז כרגע לוקחים את המודל הזה שאתה פותח לגברים, לבנים.
בסדר. נו, אז נתחיל.
אז מה הכי חשוב, למשל, מה צריך להיות למדריך שעובד לבנים?
מדריך, קודם כל, הוא צריך להיות מאוד מאוד סבלני.
מאוד.
לפי הטבע. לפי הטבע. כי נגיד אני לא יכול להיות מדריך. אני לא יכול להיות מדריך. אני כולי נמצא במתח הפנימי ובביקורת.
יחד עם זה אתה מלמד שעות.
ללמד ולחנך זה שני דברים שונים. לראות תגובות ולא נכונות ושוב ושוב לחזור עליהם. אני לא יודע, יכול להיות שעכשיו, במשך השנים, שאני כבר קצת הזדקנתי, אז יכול להיות שקצת אחרת, אבל גם כן לא חושב שלי הרבה זמן. זה הטבע, אין מה לעשות. חוסר סבלנות, רצון לגשת מהר, להשיג מהר, לראות מהר, לסכם את הדברים, להביא אותם ליישום. קודם, זאת תכונה טובה מצד אחד. כי בלי זה לא הייתי מספיק מהרבה דברים שהספקתי, הייתי רוצה להספיק עוד יותר, אבל אין לי מספיק חוסר סבלנות.
אין לי מספיק חוסר סבלנות.
אבל מחנך קודם כל זה צריך להיות אדם מאוד מאוד סבלני.
באופיו, אתה אומר.
באופיו, כן.
מה עוד?
אבל לא פלגמטי. לא כזה ש... בסדר, עד ש...
זאת אומרת, עם נוכחות...
הוא צריך לדעת, הוא צריך...
לא אדיש.
לא אדיש, כן, אבל... וביכולת לחזור 1,000 פעם על אותה המשימה, ודאי שזה שייך לחשיבות המטרה, אבל גישה צריכה להיות אצלו טבעית לזה. מחנך זה לא כל אחד מהרחוב. אני לא יכול. אפילו, אני לא יכול להיות מחנך, נגיד. מרצה, כן. איזשהו, נו, מחנך זה מי שמתלבש בילד, וכל הזמן מלווה את הילד.
שמזדהה איתו.
בקבוצה, מזדהה איתו, מוכן לקבל על עצמו כל האיסורים, מה ששייך לגידול בנים,
להתפתחות של הילדים,
להתפתחות הזאת. מחנך צריך לאהוב את העבודה עצמה, לאו דווקא את המטרה, אלא התהליך עצמו. הוא צריך ליהנות, פשוט ליהנות מזה שהוא עושה את את הדבר. זה כמו חיית, זה אומנות. שחיית נהנה, או נגיד מישהו אופה, איזשהו גוט, הוא נהנה מתהליך עצמו. ההוגה מוכנה, מוכנה, זה כבר שכח אותה, אני לא צריך אותה. אלא העבודה עצמה, זה נקרא האומן, שהוא נהנה לעשות. זה שעשה, הוא מוכן למכור את זה בכלום, רק שיהיה לו במה להחזיק את עצמו ולעשות משהו הבא.
זה כמו ליהנות מהיצירה.
כן.
מתהליך
היצירה. כי זה יצירה ודאי, כן, כן, כן. אז כאלו אנשים אנחנו צריכים לאתר, והם מאוד מאוד ממש מבוקשים היום בחברה האנושית. אנחנו צריכים לתת חינוך לקטנים ולגדולים ולכל החברה האנושית. אנחנו צריכים להשיף את כולם בספסל הלימודים. אנחנו צריכים להעביר דרך המתאם הזה בין העולם הזה לעולם העתידי האנושי שלנו. אנחנו צריכים להעביר אותם דרך אותם המחנכים, שאנחנו קודם כל צריכים להכין אותם, המחנכים. אז יש כאן בעיה גדולה מאוד, איך לאתר אותם, איך לחנך אותם, להכין אותם, להכשיר אותם, ושהם כבר, כן, אחרי הכשרה המתאימה, ייכנסו לעבודה.
זה גם אומר שהמדריך לא צריך להיות עקשן, אלא הוא דווקא צריך להיות מאוד גמיש. זאת אדם שמטבעו עקשן.
כן, אבל זה הולך יחד.
להתעקש, להיות...
פעם עשו גלגלים למכוניות מהעץ, ואפילו רצו לעשות מהברזל, וראו שמזה כל האוטו ממש נהרס. אתה מבין שכל הרעידות האלה עוברות למנוע ולכולם, ואי אפשר לשבת בתוך המכונית. כן, עשו מהעץ נגיד. שלא היה.
כן, זה היה.
אחר
כך, הכרכרות גם.
אחר כך שהמציאו כבר גומי, אז זה משהו אחר, קאוצ'וק, זה כבר משהו אחר. אז לכן זה צריך להיות חזק וגמיש.
חזק באופי, לא נשבר, וגמיש מצד שני.
בגישה.
ואם יש שני מדריכים בקבוצה, כי השיטה בנויה על שני מדריכים בקבוצה, האם שניהם צריכים להיות אותו דבר, או שדווקא עדיף שהם לא יהיו אותו דבר?
לא, מדריך הוא צריך באופי. להיות דווקא באופי די סטנדרטי.
כן?
כן, הוא לא... זה, הוא מתלבש בכל מיני צורות מה שהילדים צריכים, להראות להם דוגמאות, להביא להם מדמות שלו שהוא מקבל כל פעם אחרת, כדי שיבינו, יכירו ויעשו כמו שצריך. אבל הוא צריך להיות די... הוא צריך להיות מוכן לספוג הרבה דמויות, הרבה הבחנות. הוא צריך ללמוד איך להתלבש בשני, איך להביא להם צורה הנכונה של המצב החדש, בעל פנטזיה גדולה, דמיון, איך להראות להם מה זה נקרא ההתנהגות החדשה, העולם החדש, החברה החדשה, מה זה נקרא שקודם אנחנו ואחר כך אני, בכל מיני הפעלות, בכל מיני הדיונים, שלא עוזב את הנקודה הזאת העיקרית, שהוא רוצה שהם התקללו דווקא בזה, וכל הזמן הסתכלו דרך זה, איך ללמד אותם, לראות חברה אינטגרלית, גלובלית, אפילו בקבוצה הקטנה, שאנחנו במקום אני.
זאת אומרת, זה בעצם לפנטז משהו ולהתחיל לייצר אותו גם.
כן.
וגם בעל יכולת משחק, אני מבין.
זה העיקר, כי כל החיים שלנו זה משחק. שאנחנו משחקים במשהו יותר גדול, במשהו יותר רצוי, עד שמגיעים לצורה הזאת, ובצורה הזאת משחקים צורה יותר רצויה גדולה, עד שמגיעים אליה. כל הגדילה שלנו, כל הגדלות שלנו, אנחנו משיגים על ידי המשחק.
דווקא אנשים שמצליחים הכי הרבה בשיטת חינוך הנוכחית עם ילדים, זה אנשים שמצליחים להיות ילדים. זאת אומרת, לשחק כמו ילדים. כן. אפילו מוג'אבר ענק, אני ראיתי פעם כזה מורה להיסטוריה כשלמדנו יחד. אז הוא היה ענק, כזה שרירן מאוד גדול, אבל כשנכנס לכיתה הוא היה מתחיל בדיחות וצחוקים וכו', והם מתים עליו דווקא מזה שהוא קצת שטוטניק דווקא. אז גם כאלה תכונות זה מאוד חשוב, כן?
אבל בין היתר הוא מעביר לך את הכל מה שצריך.
כן, בין היתר הוא מלמד על מה שצריך, על שואה וכו' וכו', אבל עם זה הוא יודע איך את הנושאים האלה, שהם בדרך כלל עושים קודרים, להעביר ככה בצורה מאוד זה.
האם בכל זאת, שאלה קצת קטנונית, אבל האם בכל זאת יש פה גם עניין של גיל, או שזה רק עניין של אופי? כאילו, האם...
זאת אומרת, יש סף נגיד שבגיל...
זה תלוי באומנות של המדריך. יכול להיות שזה יכול להיות סבא שמתלבש כמו תינוק, ואיתם מסתדר יפה מאוד וטוב מאוד, והם מרגישים אותו כאילו לא גיל ולא כלום ועוד חבר ונעלם ביניהם. זה העיקר, שיודע גם כן פתאום להיעלם בקבוצה ואינו, כאילו איפה הוא.
שזה הפוך לחלוטין ממה שיש היום, כי היום מי שמורה הוא חייב להיות מאוד קריזמטי כדי להחזיק איתה. אם אתה לא קריזמטי ולא תופס אותם...
לא, זה בכוח מחזיקים אותם. ואנחנו לא רוצים בכוח, אנחנו רוצים להעביר כל פעם סמכות לקבוצה עצמה.
אבל להיעלם ביניהם, אתה מתכוון להיות חלק, לא שהוא...
אחרי הקלעים להפעיל אותם, שהם כאילו בעצמם רוצים את זה. הוא צריך...
מניפולטור קצת?
מניפולטור, נכון, למה לא? אבל לא, 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 לא במובן השלילי.
במובן של היכולת גם להוביל תהליכים.
כן, לכוון אותם למטרה הנכונה ו... ולחיבור הנכון, ולהסתכלות נכונה, ודיונים, לשאלות, לתגובות, לתשובות נכונות. ודאי שמניפולטור, אז מה? כן? אבל מתוך זה שהם, מתוך זה שהם התרשמו נכון, איך לראות עולם, עצמם והכל, הלוואי שהוא בכלל לא יהיה הכי טוב שלא יהיה מחנך, שזה כאילו הגיע להם דרך איזה מחשבה. מה זה חשוב?
שהם יחשבו שזה שלהם.
כן.
נשים עובדות ככה. זורקות כל מיני רעיונות, באמת, זו תכונה נשית, אני חושבת. לזרוק כל מיני רעיונות, ואז אתם חושבים שזה שלכם, אבל...
אנחנו לא ידענו שככה אתם עובדות עלינו.
אבל זה גם באמת לעודד את המדריך להשתמש ביכולות האלה שלו. או שבכל אחד הרי גם את היכולות האלה. אוקיי.
עוד משהו? עוד איזה שהם תכונות שאתה חושב שצריך להיות למדריך? אמרנו בעל יכולת...
בעיקר, נו, מה אמרנו?
אמרנו סבלני לפי הטבע. אמרנו יכולת לחזור, שזה חלק מהפירוט של מה זה להיות סבלני. לחזור פעם אחר פעם אחרי אותה משימה, גם אם הוא כן מצליח, לא מצליח וכו'. אמרנו שלוש, לאהוב את העבודה הזאת. שיהיה לו איזושהי נטייה טבעית ליהנות מהתהליך עצמו, ולא רק מהתוצאות.
האמת שכל הדברים האלה הם טבעיים, אי אפשר לרכוש אותם.
כן, אבל זה מאוד חשוב, כי אמרנו חזק וגמיש. מצד אחד חזק לעמוד על העקרונות שלו, אם אני מבין נכון, ומצד שני גם יש לדעת, אמרנו גם...
בולם חזק.
כן, בולם, זה בדיוק הדבר הבא, לדעת לספוג את כל הדברים האלה, לדעת להתלבש בשני, בעל דמיון, יכולת לדמיין ולממש, בעל יכולת משחק, אמרנו גם, מה אמרנו בסוף, וגם בסוף בעצם לדעת להיעלם ביניהם, זאת אומרת לא לשלוט בקבוצה, אלא דווקא...
ולנהל אותה מאחורי הקלעים.
כן, מאחורי הקלעים. עוד משהו?
מה עם קריזמה? יכולת להוביל?
זה רק בתור דוגמה אם הוא צריך לעשות.
אבל הוא צריך שתהיה לו את האפשרות?
אנחנו צריכים להבין שכאן, בחינוך האינטגרלי, חשוב לנו להראות כוח הקבוצה. שכוח הקבוצה מנהל אותם. אם הוא יכול לשחק... מעצמו דמות של מרכז הקבוצה, לא הוא, אלא איזושהי דמות וירטואלית, שהוא זורק דעה שזה המרכז הקבוצה, מטרה שזה מרכז הקבוצה, וכן הלאה. אם הוא יכול להביע את זה, כן מותר לו.
לייצג את הדעה של מרכז הקבוצה.
כן, אבל לא יותר, לא שהוא בעצמו את זה.
אוקיי, אז יופי.
אז לפי זה הוא לא יכול להיות שתלטן.
לא, איך יכול להיות? הוא שתלטן בזה שהוא לוקח את הקבוצה ומעביר אותה בדרך הנכונה למטרה שיום יום הוא מבצע איתם תוכנית הלימוד, תוכנית החיבור וכן הלאה, זה ברור. בזה הוא שולט. אבל השליטה הזאת צריכה להיות דרך הקבוצה, שיש איזושהי הסכמה בקבוצה בין כל הילדים כמו בין החברים, שהם צריכים לבצע את העבודה הזאת. הם צריכים להגיע לכל מיני הפעלות כאלו, כאילו שזה הכל בא להם מעצמם, מרצינות, מזה שהמטרה מחייבת. אם הוא יכול להציג את זה בצורה כזאת, שזה לא בא ממנו, שזה בא איזשהו דוד גדול, שולט עלינו, נו מה לעשות. זה,
כן, לא סמכותני, אבא
ואמא
לא...
לחצו עליי, זרקו אותי לחדר הזה, ועוד בא לשם עוד מישהו אחד גדול במקומם, ועכשיו הוא... לא. אלה ילדים צריכים להרגיש שהם כאן מייצרים משהו חדש בעצמם, והדברים האלה, מה שהם עושים, הם מאוד יפים, מאוד חשובים, מאוד נהנים מהם, וממש יש בהם משחק, יצירה, התפעלות, והוא רק צריך להכין להם את התשתית הזאת.
אבל בתוך זה אני רואה הרבה מאוד התלבטויות של מדריכים, של בכל זאת איך אני מייצר את הסמכות, איך אני, כי הרבה פעמים...
בזה שהוא יודע לנהל ילדים כך, שהם בעצמם הגיעו להחלטות הנכונות. מה אתה חושב, ומה אתה תגיד, ומה היית אומר לו, ומה בסדר, לא בסדר, וכן הלאה. ותמיד בכאלו הדיונים, שהם בעצמם ימצאו את המצב הנכון, מטרה הנכונה, ההחלטה, ואז המשיכו.
זה כבר בתוך הפעילות. הרבה פעמים יש קושי להעביר אותה מפעילות לפעילות ולייצר, רגע, לייצר את המסגרת של הפעילות, שאז בתוכה אתה יכול לתת להם, לבטא את עצמם ולתת להם כבוד, אבל לייצר מסגרת, אתה הרבה פעמים צריך לעצור ילדים, אנחנו, להכריח ילדים.
אז יש לפני עכשיו... דף נייר, ולפי הדף הזה אנחנו צריכים עכשיו לעבור, מהפעילות הזאת לפעילות הבאה. מי כמעט... עושה את זה?
לא אני, זה דף הנייר. כן.
דף הנייר עושה
כן,
את זה.
כן, חייבים להתיישר.
כן. אבל... מי הם? הם הגדולים שקבעו לנו שכך אנחנו צריכים לעשות כדי להיות בני אדם.
הכל טוב ויפה מבחינת כן. ילד, הדף הזה מחייב אותך, לא אותי.
לא.
אני, יש לי רצונות אחרים.
לא, 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 לא.
ואלף רצונות
לא,
יש
לי. לא, אין מה לעשות. אני ילד כמוך. אנחנו חייבים את זה לעשות.
אז אתה תלך לשם, אני לא הולך לשום מקום. זאת הרבה פעמים הגישה שמדריכים נתקלים בה. דווקא כשהם מעודדים כבוד ויצירה, ושהילדים הם חשובים, ושמה שהם אומרים זה טוב, זאת הגישה שאני רואה את זה המון.
מה אתה מסיק על ידי זה שאתה הולך עכשיו לפי רוחך?
כיף לי, אני לוקח את הכדור, ואני עכשיו הולך, ואני מייצר משחק חיבור במסדרון, עם החברים שלי.
בבקשה, בוא נתכנן משחק חיבור, בסדר גמור, יחד נשחק.
אבל בלוז כתוב לי משהו אחר.
לא חשוב, יחד נשחק.
אז ככה כל פעם, אתה בורץ.
לא, 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 לא. אבל אני רוצה לשמוע עכשיו מהו המשחק, שעל ידו אנחנו משיגים חיבור. אולי אנחנו על ידי משחק הזה, משיגים יותר מה שעל ידי ההפעלה שכתובה לנו שם.
אבל אז אתה כבר כמדריך יותר גבוה מהדף. אז אני כן יכול לשכנע אותך.
לא חשוב, הילדים יותר גבוהים, לא אני. הם יותר גבוהים, הקבוצה יותר גבוהה.
אבל במסדרון יש קבוצה אחרת, ובחדר יש קבוצה אחרת, ו...
מה?
זה לא כזה פשוט להיות
אז אנחנו רואים שאנחנו נתקעים כאן בהגבלות. מה אנחנו צריכים לעשות? מה, ללכת להרביץ להם מכות שיתנו לנו שטח? לזרוק אותם מהמסדרון?
זה שאלות להעלות לקבוצה של הילדים.
הכל ניתן לדיון. אבל אם יש לכל הקבוצה החלטה, וההחלטה היא נכונה וטובה בדרך חיבור ובדף כתוב אחרת, לכבד את הקבוצה.
ואם זה אחד שמוביל אותם? אני ראיתי כזו דוגמה בצורה מאוד חד משמעית. דווקא שהיינו שהייתי בחול, הייתה בקבוצה, באחת הקבוצות, ילד שממש ככה כל הזמן, יש לי רעיון אחר. זאת אומרת, המדריך, לי יש רעיון אחר, בואו כולנו נשחק את זה. ואז כולם הולכים אחריו, ילד בן 6-7.
ילד מנהיג.
אני מבין שזה קורה כל פעם. אז צריכים לראות למה הוא סוחב אותנו. האם הוא סוחף אותנו למשחקים הנכונים? אם הם משחקים נכונים, תעשה ממנו חבר שהוא ממש כמו מדריך גם כן.
ואם הם לא נכונים?
אם הם לא נכונים, אז אנחנו לא יכולים ללכת אחריו.
אבל הוא בכל זאת רוצה. אז איך נכון כמדריך?
הוא רוצה שילך.
אוקיי.
זהו, אז קבוצה, אם זה החלטה לפי התוכנית שלנו, שקבוצה רוצה רק בצורה אחרת להעביר את העניין, משחק, שם או הפעלה, בבקשה. אבל אם זה סתם מישהו קופץ...
בדרך כלל אבל זה מדריך. המדריך רוצה בכיוון הזה. הילד רוצה בכיוון הוא, והילדים בדרך כלל נוטים דווקא אחרי קצת שכנועים מערכת עם הילד.
לא, אבל אם זאת הפעלה שהיא לא גורמת לחיבור ולהשגת המטרה, אז אנחנו לא מקבלים אותה. נקודה. כאן אנחנו נמצאים רק בשביל...
אפשר להציע לו, נגיד, להמציא איזושהי הפעלה שכן תרמת לחיבור,
ואז כן... בבקשה, אז אתה תהיה חבר שלי, אז אתה תהיה כמדריך.
אבל איך אנחנו לא מקבלים אותה?
אתה רוצה להיות המנהיג של הקבוצה, בבקשה.
איך אנחנו לא מקבלים אותה? אם זה לא משהו שגורם לחיבור, והם מתווכחים איתנו הרבה פעמים, שזה גורם לחיבור, אבל שלי ועוד שני ילדים, לא לכל הקבוצה.
אין דבר כזה.
זה לא נחשב.
10 ולא 9 ולא 1.
כן, כולם אמרת. אוקיי, אז על זה אפשר לענות, אבל אוקיי, זה לא גורם לחיבור, והם טוב, רוצים לעשות את זה.
אני לא מבין. אנחנו פועלים בעולם הזה, במסגרת מסוימת, כן. עם האגואיסטים הקטנים, עם השתלטנים, עם התחרות, עם כל מיני...
אגואיסטים גדולים, אפילים קטנים, כן. אוקיי.
אז הכל ברור לנו שאין לנו ללכת רק בדרך עייפה. אנחנו צריכים להפעיל גם כן סמכות וגבולות והכל, אבל הם צריכים לדעת שזה לא אני עושה את זה. המטרה מחייבת, העולם מחייב, הטבע הגלובלי מחייב אותנו כך להתחנך, הטבע האינטגרלי מחייב אותנו כל כך להתחבר, ואין לי ברירה, אני חייב להתאים את עצמי לעולם החדש, לכן אנחנו עושים זאת. מה אנחנו נעשה אם אנחנו עכשיו נשחק סתם ככה, ומה יהיה מחר ומחרתיים? אנחנו חייבים, זה נקרא חינוך החדש.
אז שילדים נכנסים לקבוצה, רק נכנסים, אז מיד צריכים להיות להם כבר איזה כללים ברורים, שמסבירים להם למה זה הכללים.
צריכים לעשות הרבה שיחות, הרבה אולי סרטים, כל מיני הסברים, דוגמאות על העולם החדש הזה, שילדים... ידעו שזה מה שהם עוברים. הם עוברים סך הכל חינוך לעולם החדש.
העניין הוא שכשאתה מדבר איתם על עולם חדש ועולם אחר,
כן.
עולה בהם רצון מאוד גדול לחופש. והחופש שלי הוא הרבה פעמים על חשבון האחרים. ואז אתה אומר להם, לא, גם בעולם החדש הזה יש חוקים. אחרים, אבל גם הם חוקים.
כן.
ואז יש איזו התנגדות מבחינתם, יש לי עולם ישן, אתה רוצה עולם חדש והוא לא כל כך קל להיות בעולם הזה, כי יש בו גם חוקים, אז אני כבר חוזר לעולם הישן וזהו.
לא, בעולם הישן לא ייתנו לך יותר לעשות שום דבר. בעולם הישן מה אתה רוצה? להצליח עם האגו שלך? אין איפה, אין לאן. אתה רואה, צריכים לראות להם, צריכים להסביר להם כמה אנשים מיואשים, כמה הגיעו למבוי סתום, כמה לא מסוגלים יותר לנצל את האגו שלהם. כבר גמרנו את החברה הזאת תחרותית וצרכנית. אנחנו כבר לא נמצאים בה. Mm-hmm. אז צריכים לראות מצב החדש ואיך אנחנו בונה מצליחים. אני בסך הכל רוצה שתצליח, ולכן אני מלמד אותך חוקים החדשים האלו. לא. בסופו של דבר אני מביא אותך למצב שאתה תהנה, שאתה תתמלא.
אנחנו...
איזה מין עמדה כזאת
שהמדריך... זה שטיפת מוח, אין מה לדבר, זה שטיפת מוח, זה חינוך. זה להסביר לאגואיסט הקטן אינדיבידואלי מה זה נקרא חיבור ולהיות ברשת אינטגרלית. זה ודאי שהפוך מהטבע שלו. אבל ההרגל נעשה טבע שני, וכמה שאנחנו מרגילים אותם ומרגילים אותם ומרגילים אותם, זה בכל זאת נשאר. יש לנו הרבה דברים כאלה מהילדות, כן? שאני עכשיו, שנמצא מהילדות שלי 60 שנה בהבדל, כן? מגיל גן ילדים או בית ספר, ואני נמצא עדיין עם כל, שאני תופס את עצמי בביקורת עצמית. אני תופס את עצמי, שזה ממש אני נזכר בילד בן 5, ילד בן 3 אפילו. כן, בטח, זה נשאר, אין מה לעשות. ובתת הכרה זה עובד ופועל על הרבה החלטות שלי.
תבניות פנימיות.
אז אנחנו חייבים להכניס להם את התבניות הפנימיות האלו, החדשות, ואין מה לעשות.
אנחנו סטינו מזמן מנושא הכשרת המדריכים לנושא...
מה היה הנושא?
אבל זה בסדר, זה נושא מאוד חשוב. התחלנו לדבר על איך בונים הכשרת מדריכים, הכשרה של מדריכים. והלכנו
אני חושב שמכל התוכניות האלו, אם מדריך פשוט תקרא אותם, ילמד אותם, יראה אותם, אז זה יהיה מדריך.
זה השאלה הבאה.
ושאלה אחרת, אני רואה שסוף התוכנית כבר.
כן.
אז בוא נעשה ככה, אני ממליץ להעביר כולם דרך התוכניות האלו, כן? מי שירצה אחרי מי שזה, אז הוא המדריך.
הוא דובר על איזה 40 שעות, 50 שעות.
אבל אתה כן אמרת, אם אפשר להוציא פה סוג של סיכום, מהבחינה הזאת, שבכל זאת סמכותיות כן צריכה להיות סביב הנושא של לוח זמנים, של יצירת המסגרת שבנינו לכם.
אבל כל הזמן לא אני קובע את הסמכות, אלא
ולא אני קובע את הסמכות, אני בעדך. זאת אומרת, אני יחד איתך חי באותה מסגרת. למען מטרה.
רק לסגור בנושא ההכשרה, דיברנו על כל מיני תכונות שיש למדריך.
אחרי שאתה מברר אותם, את המדריכים האלו, אתה מכניס אותם להכשרות. וההכשרה הזאת יכולה להיות...
זוכת השאלות, כמה זמן?
זה הכשרה לא פשוטה. קודם כל הם צריכים ללמוד גם כן היסודות החדשים האלה, של עולם הגלובלי, אינטגרלי, כל המערכות האלו, למה הם צריכים, מה הכוח בקבוצה, מה הכוח שאנחנו הולכים להשיג בקבוצה, מה זה נקרא העולם החדש, הפנימי, הרוחני והחיצוני.
הם בעצם צריכים להסכים עם החומר שהם מעבירים. זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד חשוב.
אחרת מה הם הביאו הלאה?
100%.
אבל זה נמצא בכל השיעורי בוקר, זה נמצא בכל החומרים והלימוד.
אבל אנחנו מדברים על העולם, אם אנחנו מדברים על העולם הגדול, אז אנחנו צריכים להתאים להם את השיטה ללא שיעורי בוקר, ללא חוכמת הקבלה.
זה לימוד אחר.
להוציא עקרונות יסוד, חופש בחירה,
אנחנו צריכים פשוט לפתוח להם לפי העולם. בלי היסודות שלנו, הפנימיים, שלנו זה ברור. אבל לחנך עולם אנחנו חייבים בצורה חיצונית יותר.
כמה זמן נראה לך אפשר? תוך כמה זמן אפשר ללמד את זה?
חצי שנה?
אני לא חושב שיותר. אני חושב שזה גם כן צריך להיות בהכשרות כאלו שהם כולם נמצאים בקבוצות, ובעצמם נמצאים, כן, קבוצות מעשיות, ועליהם זה אנחנו מעבירים.
וזה לא פוגע בילדים? שאיתם עובדים
אנשים? לא, בלי ילדים, הם בעצמם.
הם הילדים.
זה הכשרות המבוגרים בקבוצה.
הם הקבוצה, יש כזה, קשטלט עושים את זה הרבה. שהמדריך של
הפסיכולוגים... כל מי שמלמד הנחיית קבוצות, עובר קבוצות.
קשטלט פסיכולוגיה.
כן, עובר קבוצות.
בכלל מלכים, כן.
זה מאוד יפה. קולע להכשרה פסיכולוגיסטית.
זאת אומרת, אנחנו מכניסים אותם, אני שוב רוצה להדגיש, ממש כמו ילדים, עושים איתם, לוקחים שני מדריכים מנוסים, ועובדים עם כמו קבוצת ילדים.
אבל מדריכים כבר.
כן, כאלה שהם ניסיון, שמוכנים.
והם בעצמם הילדים.
ולצד זה גם הם צריכים ללמוד משחק, ונכון, לשפר את כל היכולות שציינת. דמיון.
כן, ואז הם מתחילים להתחלב ביניהם בצורה מעשית, וכל פעם הם מדריכים לעומת האחרים. כל פעם
ככה. במבוגרים.
כן.
ואחרי רק שהם התבשלו בעצמם איזה חצי שנה במבוגרים, בלי לגעת בילדים, מתחילים להכניס אותם לאט לאט גם לגבות
ילדים בפיקוח. כן, אבל זה עם הלימוד, עם ההכנות, עם המבחנים, עם הכל.
איך אתה רואה את זה? ממש קורס שהוא ברמה של פעם בשבוע, כל יום.
אני חושב שאנושות תיכנס לזה יום-יום. שפשוט אין מה לעשות לאנשים. אם הם הפסיקו לייצר את הדברים המיותרים, אז כולם יצטרכו פשוט למלא את היום שלהם בלימוד. וכך אנחנו נגיע בכלי תקשורת לכל אחד ואחד, וכל אחד יצטרך ללמוד, וכל הזמן להיות נוכח בלימודים ולעבור כל הבחינות, ותמורת זה יקבל את הביטוח לאומי, תעודת ה... בגרות שלו.
כן, כמו שיש באוניברסיטאות מסלולים שבהם משלמים לך שכר לימוד כדי שאתה תוכל להשקיע את עצמך בלימוד.
אבל כאן זה לא שכר לימוד עבור הלימוד, אלא כאן זה אתה תקבל...
לא, מסכורת, מסכורת. אני נגיד למדתי במלגה באוניברסיטה שאני קיבלתי גם מסכורת חודשית וגם עבור תשלומים של הלימודים. זה דבר שמקובל בעולם כשרוצים להשקיע באנשים.
טוב. אנחנו צריכים שהרבה אנשים יפתחו משחקים חדשים. עולם שלם של משחקים.
וגם בתוך זה נכנס לצד פיתוח משחקים, גם ממש סדנה כזאת, אולי גם פסיכולוגיה ללמד, פסיכולוגיה גשמית, באמת של הגוף.
דיברנו, פסיכולוגיה, שחקה,
משחק, כל התכונות האלה.
כן,
אני רוצה שזה יישמע. טוב, אין לנו זמן, אבל יש עוד הרבה שאלות, אבל איכשהו ככה יצא לנו בתוכניות האחרונות לתת טעימה ולתת הרגשה שאחרי זה מקום למחשבה ולרוח חדשה בעקבות השיחות האלה. אני חושב שזאת השיחה מאוד חשובה, ויהיה לנו מקום לפתח אותה עוד. דיברנו על תכונות של מדריך, לדעתי גם צריך להיות בכזאת קבוצה פסיכולוגית שמסתכלים ורואים שהתכונות של המדריך הן באמת מתאימות לאלה, שזה באמת לא בן אדם שהוא שתלטן או שבן אדם שהוא קופה את עצמו.
לא, בכל. אני רואה את זה כאיזושהי מערכת וירטואלית מאוד גדולה, שהיא פועלת ממש בכל העולם, וכולם עוברים ככה דרך הרשת הזאת של הלימוד, וממלאים את השאלונים ובחינות ומשתתפים בכל זה, ואז אנחנו יכולים לבחון מהם אלו שמתאימים יותר, ולהכניס אותם כבר להכנה להיות המדריכים.
זה ממש מערכת ענקית.
כן. באמת המדריכים ממש אנחנו צריכים לגיל הצעיר. לגיל המבוגר, אני חושב זה מספיק אם אנחנו נעשה הפעלות דרך הכלי תקשורת.
אבל בכל זאת, כדי, אם אנחנו עושים מיקרו-קוסמוס, זאת אומרת, נגיד קורס הדרכה ראשוני כבסיס ללמוד עליו, כדי להקים אחרי זה שיטה וירטואלית שלמה, אז אנחנו יכולים לעשות על פי הדברים שדיברנו כאן. טוב, אז...
סיכום?
סיכום, כן, סיכום נראה לי שאנחנו היום בקצרה דיברנו על תכונות של מדריך, מה חשוב להיות לכל מדריך, דיברנו על זה שבאמת צריכים לעבור סדנה שלמה שבה לומדים לפתח, חלק, רוב התכונות האלה הן טבעיות, של צריך להיות סבלני לפי הטבע, יכולת לחזור פעם אחר פעם אחר משימות, לדעת ליהנות מהתהליך עצמו ומהחינוך, שזה מאוד מאוד חשוב, להיות גמיש וחזק באותה עמידה, לדעת להתלבש באחר, לדעת לספוג גם כישלונות וגם הצלחות ולהמשיך בכיוון, להיות בעל דמיון, בעל יכולת משחק, הגיל תלוי אמרנו באומנות של המדריך ולאו דווקא בגיל, יכול להיות שזה בן אדם מבוגר אבל מצליח להתלבש בילדים, להיעלם ביניהם, שזה דבר מאוד חשוב, לייצג תמיד את מרכז הקבוצה בכל דבר שהמדריך הזה אומר, לא להשתלט רק במסגרת התוויית הלוז, אבל לא יותר מזה. ולהכין בעצם את הקרקע לצמיחתה של הקבוצה. ולכל זה אנחנו צריכים לבנות קורס שיכשיר אותם, את כל העולם בסופו של דבר. אז תודה לך לימור, תודה לך דוקטור מיכאל לייטמן, תודה לכם, להתראות.